השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יעקב צבי בן מיכאל חיים וציפורה זיכרונו לברכה, ולעילוי נשמת מרים בת רב שלם הכהן ובכורה זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, זאת בעצם הדרך היחידה שלנו להמשיך את הפרויקט, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. ועוד משהו אחד לפני שנתחיל, אם אתם מאזינים לשיעור בפורטל הדף היומי או בכל הלשון או בפודקאסטים, אז רק שתדעו שבנוסף להאזנה יש גם אפשרות לצפות בשיעור. יש בעצם סרטון של השיעור מלווה בתרשים שממש מראה בעיניים את מה שאנחנו אומרים בשיעור. זה נותן להבין את השיעור בצורה הרבה יותר טובה וקלה. מוזמנים להיכנס לאתר סיני בשביל הסרטונים וגם לשאר הפלטפורמות של הסרטונים באינטרנט, ובואו נתחיל.
שלום, אנחנו מתחילים את דף ט"ז בבא מציעא. נתחיל משש שורות לפני סוף דף ט"ו עמוד ב. ראינו בדף הקודם דיון שאני גזלתי שדה משימון ומכרתי אותה לך, ואז בא נגזל שימון ולקח ממך את השדה, ואתה באת אליי וטבעת אותי, וראינו מחלוקת האם אתה יכול לטבע אותי גם על השבח או רק על המעות. עכשיו הגמרא נכנסת למקרה מעניין. אני גזלתי שדה ומכרתי אותה לך. אחר כך אני קניתי את אותה שדה מהנגזל. אז עכשיו בעצם לך יש שדה שהיא שלי, ואני בא אליך ואומר תביא לי את השדה. קצת חוצפה, רצחת וגם ירשת, אבל זה מה שקרה. האם יש לי זכות לדרוש ממך את השדה, ואז אתה תבוא אליי ותתבע אותי כמוכר על הכסף אני אצטרך לתת לך? זה שאלה ששאל שמואל את רב. עונה לו רב, לא. כשאני מכרתי לך את השדה, גם כשהייתה גזולה, מכרתי לך את השדה וכל זכות שתבוא לידי. אפילו שבעצם השדה עוד לא הייתה שלי, מכרתי לך גם זכויות עתידיות, גם כשבעתיד זה יהיה ממש שלי, גם את זה מכרתי לך. עד כאן בעצם עיקר הסוגיה, שאני יכול למכור לך משהו עתידי. לעניין הזה נחזור ממש בהמשך. עכשיו ניכנס לשאלה אחרת באותו עניין. אם קניתי את זה לא בשביל שזה יהיה שלי, אז למה בעצם קניתי? פה יש מחלוקת שני הסברים. הסבר אחד, שלא רציתי שתגיד לי שאני גזלן. הסבר שני, שרציתי להישאר אדם אמין. מה הנפקמינה בין שני הסברים? הגמרא תציע שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, מת הלוקח. מי שמכרתי לו, נפטר. שאז אתה לא תגיד לי שאני גזלן, כי אתה, לא אתה, הלוקח מת. אבל אני עדיין רוצה להיות נאמן. אפשרות שנייה, המוכר מת, הגזלן. ואז גם, אם זה עניין של נאמנות, הוא רוצה להיות נאמן גם אחרי מותו. אם זה שלא יגידו שהוא גזלן, הוא כבר מת. את שני המקרים האלה הגמרא דוחה, כי גם הבנים של הלוקח יכולים להגיד לו שהוא גזלן, וגם הוא לא רוצה שיקראו לבנים שלו בני גזלנים. אז הגמרא מביאה אפשרות שלישית, אם נתתי, לא מכרתי לך, אלא נתתי לך במתנה. שאז אתה לא תגיד לי שאני גזלן, כי לא הפסעתי אותך כלום, נתתי לך מתנה, תגיד תודה, אבל כן, אני אפסיד את הנאמנות שלי. אז במקרה שנתתי לך מתנה, אז באמת אם נלך לפי הסיבה שלא יגידו שאני גזלן, אז יכול להיות שכשאני קניתי את זה חזרה מזה שגזלתי ממנו, אז אולי באמת התכוונתי שזה יהיה ממש שלי ולא שלך. אם נלך לפי הסיבה של נאמנות, אז עדיין התכוונתי שזה יהיה בשבילך קונה. עכשיו צריך לשים לב שכל השאלה כאן היא רק למה התכוונתי כשאני שילמתי. האם התכוונתי לקנות את זה ולחזק דווקא את האחיזה שלך בדבר הנגזל, או שהתכוונתי שזה יהיה שלי. אז אנחנו שהתכוונתי בשבילך, אלא אם כן נלך לפי הסיבה שלא יגידו שאני גזלן, ומדובר שנתתי לך במתנה שאז לא יגידו. עכשיו הגמרא מביאה כמה הסתייגויות לנושא הזה. א', אם כשאני קניתי מהנגזל, עשיתי משהו שמראה שבאמת אני רוצה שזה יהיה שלי. למשל, מכרתי למישהו אחר, הורשתי למישהו אחר, נתתי מתנה למישהו אחר, אז זה מראה שבאמת לא התכוונתי שזה יהיה שלך הלוקח, אלא באמת עשיתי בזה בעלות שלי, ואז זה יהיה שלי. זה הסתייגות ראשונה. הסתייגות שנייה, אם נשנה קצת את המקרים, אני באמת גזלתי משימון שדה, אבל אז לא קניתי ממנו את השדה, אלא קיבלתי אותה בדרך אחרת. מקרה ראשון, היא נפלה לי בירושה. למשל, גזלתי ממישהו שהוא קרוב משפחה שלי, והוא נפטר, ואז הוא הוריש לי את אותה השדה שאני גזלתי ממנו. אז האם במקרה כזה גם כן נגיד שזה רק חיזק את האחיזה שלך בשדה, או שאז זה היה כבר בשבילי? פה אנחנו אומרים שזה היה בשבילי, כי כבר אין את הסברות שעשיתי את זה בשביל שלא תגיד שאני גזלן, או בשביל שאני אהיה נאמן, כי זה קרה מעצמו, אני לא עשיתי כלום. מקרה דומה, אני קופץ למקרה השלישי, אם אני גזלתי ממישהו, והוא נתן לי את זה אחרי זה במתנה. אז פה מצד אחד לא ממש טרחתי, זה דומה לירושה קצת. מצד שני, אולי כן קצת ערכתי, אולי הייתי צריך לשכנע אותו שייתן לי את זה במתנה, אז זה מחלוקת רווחה ורבינה, האם עדיין יש את הסברות האלה של שלא תגיד שאני גזלן ושאני אשאר במעמד של נאמנות, כי אולי כן קצת השקעתי, אז עשיתי את זה בעצם בשבילך, לוקח, או שעשיתי את זה בשבילי. מקרה אמצעי שאני גזלתי ממישהו, ואז הוא אמר, טוב, הוא היה חייב לי כסף. אז הוא אמר שזה יהיה כבר החזר של החוב שהוא חייב לי. אז האם במקרה כזה אומרים את הסברות האלה או לא? אז הגמרא מחלקת. אם לנגזל יש עוד קרקעות, ויכולתי לקחת קרקע אחרת, ובכל זאת התעקשתי שישלם לי בקרקע הזאת שגזלתי, אז מזה שהתעקשתי כנראה שרציתי לעשות את זה בשבילך. בשביל הלוקח, בשביל שזה יישאר אצלך, ולא תגיד שאני גזלן וכו'. אבל אם אין לו עוד קרקעות, וזה פשוט כל מה שהיה לו, אז אנחנו מניחים שבאמת עשיתי את זה בשבילי. הערה רביעית על הסוגיה הזאת, ואז אנחנו מסיימים את החלק הזה, אמרנו שכשאני קונה, אני בעצם לא עושה את זה בשביל שזה יהיה שלי, אלא בשביל שלא תגיד שאני גזלן, או בשביל שאני אהיה נאמן. עד איזה שלב אנחנו אומרים את הסברה הזאת? האם יש איזשהו שלב שאז כבר נגיד שקניתי את זה בשבילי? אז יש פה שלוש דעות. לפי כולם יש שלב כזה, השאלה היא מתי. רבונה אומר, מאז שאתה לוקח תבעת אותי בביתין. חייא ברב אומר, אחרי 90 יום אחרי זה, כלומר שביתין פסקו לך ללוקח לקחת אחת מהקרקעות שלי. רב פאפו אומר שזה לפחות עוד 30 יום אחרי זה, שכבר הכריזו שכל מי שרוצה לקנות קרקעות שלי יכול. אז יש איזשהו שלב שבו אנחנו כבר מניחים שאם אחרי זה קניתי, זה לא היה לטובתך, כי כבר יצאתי גזלן וכולם יודעים שאני לא נאמן, אלא באמת זה היה בשבילי והשדה תהיה שלי. זהו. עכשיו אנחנו חוזרים להתחלה, מה אמרנו? אני שילמתי על זה בשביל שזה יהיה שלך. איך זה הפך להיות שלך? כי אתה קנית ממני. אבל הרי כשקנית ממני זה עוד לא היה שלי. אז באיזה קניין זה הפך להיות שלך? אומר רבא, באותה הנאה שאני נהנה מזה שאתה, הקונה, סומך עליי שאני אדאג לזה שהשדה תגיע אליך, אז בזה אני גמרתי והקניתי לך את השדה, אפילו שהיא בעצם עוד לא הייתה שלי. אז אפשר להקנות באי הנאה, אבל יש פה עוד יותר חידוש, שאני הקניתי לך משהו שבעצם עוד לא היה שלי. מקשר רב ששת, יש לנו מקרה שבו אנחנו יודעים שאי אפשר לעשות את זה. יש ברייתא שאומרת שאם אני אומר, אני מקנה לך את מה שאני ארש, או אני מקנה לך את מה שאני אתפוס היום, הצוד היום, לא קנה. למה שם לא קנה? למה שם הוא לא מקנה באותה הנאה? מחלק רבה, תלוי. אם אתה סומך עליי לגמרי שאני אביא לך, אז באמת קנה. במקרים האלו של מה שאני ארש ומה שאני אתפוס לא קנה, כי אתה לא סומך עליי לגמרי שזה אכן יקרה, מי אמר שאני ארש ומי אמר שאני אצוד ואתפוס. רק בדרך אגב, הגמרא אומרת שאם אני אומר לך מה שאני ארש היום או מה שאני אתפוס היום, אז כן קנה, אבל זה תקנה דרבנן צדדית. זה לגבי המקרה של רב. עכשיו הגמרא מזה עוברת לדיון מאוד קשור, להקנעת דבר שלא בא לעולם. אז גם זה, רב הונא בשם רב אומר, אם אני מוכר לך שדה שאני אקנה מעכשיו, קנה. רב אומר שזה דווקא אם אמרתי אני אקנה שדה סתם, אבל אם אמרתי שדה זו, אז לא, כי מי אמר שאני אקנה אותה? ולגמרא אומרת לא נכון, אפילו בשדה זו, כי זה הולך לפי שיטת רבי מאיר, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רבי מאיר אמר את זה לגבי אם אני אומר לאישה התקדשי לי אחרי שימות בעלך, או אחרי שאני אשתחרר, היא מקודשת כי אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. לגבי היחס בין השאלה של האם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, והמחלוקת בין רבי מאיר לרבנן בנושא הזה, לבין מה שרב אמר מקודם, אפשר להסתכל בתוספות דף ט"ז עמוד א', דיבור המתחיל, מה שירש מאבא. אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אחרי שני דפים שהתעסקנו עם אחריות ושיעבוד קרקעות, אנחנו חוזרים לנושא העיקרי שלנו מלפני שני דפים. מצאתי שטר חוב, למי אני מחזיר? בדף י' ג' אמרנו שאפילו אם גם הלווה מודה שהוא עוד לא החזיר, רבי יוחנן אומר לא לתת את השטר למלווה, כי אולי הוא באמת כן החזיר, חיישינן לפיראון, אלא שהם עושים קנוניה, ושמואל אמר שלא חוששים לפיראון. עכשיו נביא מאמר של שמואל שגם ראינו אותה שם, שגם במקרה שהלווה אומר שהוא כן החזיר, עדיין לא חוששים לפרעון, ואפשר להחזיר את השטר למלווה. רב עמרם רוצה להביא ראיה לכלל הזה, מברייתא שאומרת כל מעשה ביתין יחזיר. כלומר ברגע ששטר יצא מביתין מקוים, וכבר אין חשש שהוא מזויף, או שכתב ללוות ולא לווה, והדבר היחיד שיכול להיות שהיה פרעון, לא חוששים לפרעון, יחזיר. אומר רבי זיירא, אתה לא יכול ללמוד מהברייתא הזאת. אולי הברייתא הזאת לא מדברת על שטר חוב, אולי מדברת על שטר חלטטה או אדרכתה, שהם שטרות שנותנים למלווה, אחרי שכבר נפסק שהלווה צריך לתת לו קרקע, אז נותנים לו או אחרי שהוא כבר לקח קרקע, או שנותנים לו בשביל שיגבה קרקע, אבל אלה שטרות שלא שייך בהם פירעון, לכן לא חוששים בהם לפירון. אבל בשאר שטרות אולי באמת כן חוששים לפירון. אומר רבא לרבי זירא, זה לא דחייה טובה. כי גם בשטרות האלה שייך פירון, כי אם הלווה יבוא למלווה גם אחרי שהוא גבר קרקע וייתן לו כסף, המלווה יחזיר לו את הקרקע, ואז הוא אמור להחזיר לו את השטר. אבל אומר רבא, באמת הוא מסכים שאי אפשר ללמוד משם, כי שמה מצופה שאם המלווה מחזיר ללווה את הקרקע, הוא יחזיר לו גם את השטר, או לפחות יכתוב לו אפילו שטר קניין חדש, כי בעצם הוא כאילו מוכר לו חזרה את השדה. אבל בשטר חוב רגיל יכול להיות שיהיה פירעון, ובכל זאת השטר נשאר אצל המלווה. כלומר, חוששים לפירעון. אז לסיכום, לפי שמואל לא חוששים לפירעון, כי אם החזרת השטר היה צריך להיות קרוע כבר, ולפי רבא חוששים לפירעון, כי יכול להיות שהשטר נשאר אצל המלווה. ולמה לא קראת? או כי המלווה השתמט מהלווה, או כי הוא אמר אני אקרא רק אחרי שתחזיר לי את הכסף על הסופר. עד כאן המשך הסוגיה הפעם הבאה.